הקרמה שמקדשים, ומה שהעצם הזה מקרים אלינו. זה לא סובייקטיבי, הקרמה של העצם אלינו. ורק עם זה אפשר להיפגש. מי שרוצה להיפגש עם העצם עצמו, זה סיכה להיות בוטי. למרות שאנחנו אוהבים את העצם עצמו, עושים בעצם עצמו, ודאי, כל הערך של כל מה שהעצם מקרים אלינו, זה שהעצם עצמו בגלל, אבל הקדוש בגלל, כל מה שחשוב לנו, הקדוש מכיר לנו, אנחנו יודעים שיש את הגודל האלוקי, אנחנו חפצים בגודל האלוקי, אבל מתוך זה אנחנו יודעים שכדי להתקרב לגודל האלוקי, אנחנו רוצים להתקרב למה שהקדוש מכירים אלינו, לחיים האלוקיים. התוכן האלוקי המיוחד, ההופעה האלוקית המיוחדת, שהיא ההופעה האידאית, לפי הרב. כן, זה הנקודה שם. מה זה ההופעה האלוקית? ההופעה האלוקית הוא לא שכבר שברא את השמיים ואת הארץ, אלא בראשית, בשביל התורה, שנקראת ראשית, שנפרדת, בשביל אותה מגמה המוסרית שחיה בתוך השמיים והארץ. שהיא בעצם נשמת השמיים והארץ. היא ההופעה האלוקית, זה הביטוי של האידאל האלוקי שחי בתוך המציאות שלה.
אנחנו
מסתכלים
על מה שאנחנו נפגשים עם חלק
הרבה עקיף זה ממש שלי. הרבה עקיף זה חלק מהתחילה. אני משהו המציאות הקרינה אליהם. הרבה עקיף. טוב. וזה יותר הכרה מתוקה. מה שאמרנו זה תורניינות. זה לא משהו זר, זה לא משהו חיצוני, אבל זה נפגש עם מה שאותה יצאת בקרינה אליך, ואתה יכול לקלוט ויכול להבין בשכלך. להבין את זה להבנה גבורה ונכונה ואמיתית שבונה את החיים עצמם. בחיי יחיד אומר עליו.
יהודים, כמו
של הציבור יש פסיכולוגיה משלו. גם אם יש פסיכולוגיה שלו. למשל, אבא גרמני, אבא פסיכולוגיה שלו. שהוא, של רעב הרכב. אה? רעב הרכב. רעב הרכב. רעב הרכב. רעב בכל זאת, בציבור פסיכולוגיה. בציבור בדרך כלל יותר מוציאה בו נחייה טבעית. זאת אומרת, הציבור בדרך כלל, הטבעי שלו. של אותו ציבור, של אותו בציבור. יותר קשה לו להחליט על פי השכל לשנות את ציבור. לכן, יכול להחליט מה הוא רוצה. יכול להחליט לבנות את עצמו עולם מוסרי יותר, על פי הדעת שלו. אבל הציבורים בדרך כלל נוצאות יותר נטיות הטבעיות. לכן הוא נרמוד כאן. אצל אדם יחיד, כיוון שיכול להחליט, לבנות את הבניין הרוחני שלו. ממילא, אצלו יותר קל לו להיות נוטה אל הטוב, כלומר, לא כל אחד לא יכול להגיד את הסידור מאות העולם. יש דבר כזה, גם של הגויים, הסידור מאות העולם. יכולים אנשים פרטיים להחליט להיות, להגיד שהם רוצים להיות נוטים אל הטוב, המוסר, זה מה שמעניין אותם. וממילא ברגע שהוא נוטה לטוב המוסר ממילא, יש לו יותר הכנה כבר ושליחות, אמיתית אל הדבקות האלוקית, אל החיים האלוקיים. מדוע? כבר אמרנו שהחיים האלוקיים זה החיים האלוקיים, האידאלים האלוקיים, שאיפות המוסריות. ומי שיש לו שליחות לעולם כזה, הוא שייך לעולם האלוקי, מי שאין לו לא שייך לעולם האלוקי. אז החיה היחיד זה יותר קל שלא נשים כאלה. אבל כשאנחנו מתעסקים יותר בציבורים, בחברות, בקבוצות, יש לנו בעיה, אמרנו שבציבור, הנטייה הטבעית שולטת את זה. לא הבחירה החופשית. אתה רוצה להראה, כמו שעושים יותר בציבור, יש פחות בחירה חופשית. למרות שאני מכיר, האדם, אבל לא יכול להחליט אם הוא ברגע אדם הוא קופי. לא יכול להחליט אפילו לאיזה עם הוא ישתייך, ואיזה משפחה הוא ישתייך. לא שדברים יותר כלליים, פחות בחירים. מבחינה זאת, בציבור יש נטייה טבעית יותר. וכאן יש בעיה. רוב הציבורים בעולם לא נוטים לטוב. לא שואפים ששאיפת הטוב, השאיפה המוסרית היא עצמות חייהם. אלא הם רוצים ללמוד את כל המעמד פרטי, את ההישגים שלהם, את ההצלחה שלהם בעולם. לא חסד את הטוב עומד איתו חייהם. ממילא, יש להם בעיה, הציבורים האנושיים, להתקשר למציאות האנושית, לגבי באמת את החיים האלוקיים. כי שאיפת הטוב לא מהווה את נקודת חייהם, אז רק כנסת ישראל. היא המורשת הצדקה של האנושית. כלומר שבכנסת ישראל חיה שאיפת הטוב העצמי. ראינו באמת, מתברר, שההכרה הטבעית שלנו זה התכונה הלאומית שלנו. זאת התכונה, זה הכישרון הישראלי. שאיפת הטוב באמת. זה הכישרון שלנו. וכיוון שזה הכישרון, כשהכישרון הזה יוצא לפועל, לא חייב יוצא לפועל, אבל כשיוצא לפועל, ממילא אנחנו באופן טבעי שייכים אל הטוב האלוקי. ובאופן טבעי אנחנו מבינים טוב וקשורים אל כל החיים האלוקיים, שבו מחדש מקודמת.
הזאת היא בעצם מבארת את יסוד הופעת שם השם בעולם. ויש פה תמצות מופלג של מאמר דעת אלוקים, שהוא מאמר גדול מאוד, חשוב מאוד, ונעסוק בו בעזרת השם קצת. אבל כאן הדברים מופיעים בתמציתיות גדולה, חשובה. ראינו, נראה את זה, נקרא את זה עוד הפעם, הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת יחס האלוקי לעולם הכללי וכל פרט ופרט יפרטיו החומריים והרוחניים כי יחס הנשמה, הצד הרוחני המחייב הממלא עוד קיום הברכה אל הגוף אל הדבר נדרש לחיים מאורע ולהפרחה הסברנו בעזרת השם שהבינה, הקליטה היותר עמוקה של דעת האלוקות זה לא בידיעה רק על דבר אלוקים ואפילו לא בזה שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם כל זה עדיין לא מפגיש אותנו עם המציאות האלוקית כי כל זמן שאנחנו לא נפגשים עם האידאל האלוקי, עם המגמה האלוקית, עם התוכן האלוקי עם התוכן שהוא מיוחד רק למציאות האלוקית ותוכן כזה שהוא יורד אלינו, מופיע אצלנו ויש לנו את הכישרון, כמו שאמרנו, לקלוט אותו. זה התנאי, כן? א', שיהיה תוכן שנובע מהמציאות האלוקית. תודה רבה. תוכן שנובע מהמציאות האלוקית. שהוא הבאה של המקור האלוקי. הוא מופיע כתוכן אלוקי, כאידאל אלוקי, זה דבר ראשון. הוא מופיע אצלנו. ולנו צריך להיות את הכישרון, לקלוט אותו, לחיות אותו, להבין את משמעותו, להבין איך הוא ממלא את החיים שלנו, איך הוא נוסח תכונה חדשה, תכונה אלוקית בחיים שלנו. עד שהוא מהווה את הדבר הכי עצמי, הכי ממשי, הכי יסודי בחיים שלנו. רק אם באמת מתמלאים התנאים האלה, שיש הבאה של המציאות האלוקית כלפינו, ויש לנו את הכישרון לקלוט אותה, לחיות אותה, להתענג בנועמה, בזיבה, אז באמת אנחנו נפגשים עם המציאות האלוקית. כל דבר שלא מפגיש אותנו עם התוכן האלוקי, אם אין לנו את הכישרון לחיות את התוכן הזה ולהבין את משמעותו לראות אותו כמרכז החיים שלנו אז אנחנו לא אלוקים אנחנו יכולים לדעת שיש אלוקים שמשגיח על העולם יכולים לדעת הרבה דברים הרבה פילוסופיה למציאות האלוקית אבל כמו שהזכרנו על המנגינות המנגינה של בטהובן אתם זוכרים שהזכרנו, נכון? שאפילו אם אנחנו נדע על בטהובן ונדע את כל תולדותיו איפה הוא נולד, מתי הוא מת איזה גיל הוא נולד אפילו ויהיה לנו אפילו את התמונה שלו תמונת בטהובן יביט נשים את תמונתו על השולחן שלנו מול עינינו כל היום נהגה בתמונתו תמיד כל זה מצד האמת לא מקרב אותנו כי הוא זה למהות של בטהובן כי המהות של בטהובן הנקודה של בטהובן העצמיות של בטהובן מה שבטהובן מחדש בעולם זה את המנגינה שלו ורק מי שיודע לנגן את המנגינה של בטהובן, לשמוע אותה, לקלוט אותה לתוכה, לתוכו יש לו את הכישרון להתענג ממנגינתו של בטהובן, להתרומם אליה, לראות בה את יניקת חייו, הוא באמת משתייך לבטהובן גם אם הוא לא רואה את התמונה שלו, וגם אם הוא לא יודע את התולדות שלו, וגם אם הוא לא יודע איפה הוא נולד, איפה הוא גר, לא משנה כי הוא זה, כי הוא דבק, במהותו של בטהובן, זה מה שכתוב, שהאפיקורס הישראלי, כך כתוב, הוא יותר מאמין מהמאמין הכי גדול אצל הגויים. כך כתוב, ככה שזה אומר שכתוב. האפיקורס מישראל הוא מאמין יותר גדול מהמאמין הכי גדול אצל הגויים. צריך להבין למה זה. כן, זה נראה אמרה מאוד גזענית. לא פשוטה, צריך להבין את משמעותה, איך אפשר להבין דבר כזה? אבל לפי ההבנה שאמרנו עכשיו זה מאוד מובן. כי אפילו האפיקורס מישראל, שיש לו את התכונות האלוקיות, ויש ביסודו את התכונה להתפגש עם השאיפות עם הנטיות, עם המוסריות האלוקית, האלוקית שבעולם, עם האצילות האלוקית שלנו, יש לו את הכישרון לזה, יש לו את התכונות לזה. אז גם אם הוא לא יודע שזה אלוקים, הוא לא יודע לקרוא לזה בשם המפורש, יש לזה חיסרון גדול שלא יודע לקרוא לזה בשם אלוקים. כי בזה שלא יודע לקרוא לזה בשם אלוקים, אז לא מספיק מתרוממים לזה, ולא מבינים את העומק שטמון בזה, ואת הגודל, ואיזה עולם גדול אנחנו שייכים, לאיזה עולם גדול אנחנו שייכים. אז בוודאי שיש לזה חיסרון גדול, אבל זה יותר גדול מהמאמין הכי גדול אצל הגויים. כי המאמין הכי גדול אצל הגויים, שאין לו את התכונות האלוקיות, אין לו את הכישרון האידיאלי האלוקי, זה לא מוטבע בקרבו, זה לא טבוע בכישרון שלו. למרות שהוא מאמין, והוא קורא בשם אלוקים, הוא מזכיר את זה 15 פעמים ביום, הוא יודע את כל התנ"ך כולו בעל פה. אבל זה לא משנה. כי התכונות האלוקיות לא נראות בקרבו, אין לו שייכות אל התכונות האלוקיות. אז זה בדיוק באמת דומה לאדם שיודע כמו באנציקלופדיה על בטהובן, אז הוא לא יודע בכלל לנגן את המנגינות שלו, אין לו שום כישרון מוזיקלי. אז יכול להיות שהוא מאמין בבטהובן מבחינה חיצונית, הוא מדבר עליו כל היום מהבוקר עד הערב, אבל מצד האמת אין לו שום מגע ממשי עם בטהובן, שום מגע, כי אין לו את הכישרונות המוזיקליים. ולעומת זה אדם שיש לו כישרונות מוזיקליים, והוא באיזה מידה פעם שמע אי פה ואי שם איזה קצת מנגינות של בטהובן, הוא לא יודע לייחס אותם לבטהובן, הוא שומע אותם, נעימות לו, הוא שמח ויש לו כישרון קצת לקלוט אותם, הוא לא יודע לייחס אותם, למי לייחס אותם, אבל מבחינת האמת הוא הרבה יותר קרוב וקשור על החיים הבטהובניים ולמנגינה שלו ולביטוי שלו מאשר האדם שכן לא שמע על בטהובן ואיננו יודע כי הוא זה לנגן את מנגינותיו. כן. מדובר בספרים, הרמב"ם והמורה נבוכים, אחרי זה ועוד ספרים ראשונים על זה, ועוד מקומות, שקשה לנו קצת להבין את זה בצורה מפורטת של זה, אבל בצורה כללית זה ככה. גם באידיאלים האלוקיים יש שני דרכים להתרגשות, לאחוריים ולפנים. זאת אומרת, אפשר להיפגש עם האידיאלים האלוקיים כפי שמופיעים בעולם, דרך העולם החומרי כבר, במציאות שלנו, זאת האחת. ויש אפשרות להיפגש עם אותם אידיאלים בצורה העליונה שלנו, המקורית, הרוחנית שלנו, הפנימית. ומשה רבנו מבקש להיפגש עם האידיאלים האלוקיים בצורה הפנימית שלהם, כפי שהם יונקים באופן ישיר מהמציאות האלוקית. ולא רק דרך כל ההתבלויות שלהם דרך המציאות שלהם. זה באופן כזה. כן.
אבל אחרי אדם שיש לו כישרון נגיד למוזיקה, אני רק אגיד שאין לו כישרון למוזיקה, ששניהם נגיד יושבים כאילו אחד שאין לו כישרון ומנסה ללמוד מוזיקה ואחד שיש לו כישרון והוא לא פרק שיש בש אחרי זה יותר אין לבלבל, כאילו אותו אחד שאין לו כישרון ויותר טוב הוא פחות מנסה, אותו אחד שיש לו כישרון ופתר ממש אין לבלבל ביניהם, כאילו שתיים בורים.
יש כן לבלבל, אני אסביר לך, אתה יודע, אתה שואל שאלה נכונה, תראה, הנקודה היא כזה שזה שיש לו כישרון, אני לא יודע אם זה נכון מוזיקה, אני לא כמובן לך דוגמאות, רק דוגמאות ואלנו. צריך להאמין שכישרון זה מוליד צמאון בזה. כישרון זה לא דבר רק טכני. בדרך כלל אדם שיש לו כישרון למשהו שהוא מאוד מהותי אצלו, אני לא בטוח שמוזיקה זה תמיד נכון, אני לא יודע בדיוק. יש כישרון כזה גדול, אז ככה שאתה לא יותר מבין בזה. אבל כישרון הוא גם מוליד צמאון. כישרון אלוקי גם מוליד צמאון. לכן כתב אומרים, נדבר על זה בזאת השם של ישראל, כל מי שמזרוע של אברהם אבינו הם ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. יש להם תכונה כזאת. התכונה הזאת, תכונת האופי של ביישנים רחמנים הולכת לתגבוש את הים הממשל בזאת השם, היא תכונה של אמונה. זה נובעת מעולם של אמונה. בלי זה היא לא הייתה קיימת. התכונה הזאת שבשנים האחרונים הולך לסדים קיים גם אצל ישראל שהוא לא מקיים מצוות. כן, גם אדם שאין לו אמונה זה קיים מצוות, הכישרון הזה. זה כישרון אלוקי. הנציב מוולוז'ין אומר, אני חושב שאמרתי לכם לפעם, אם אני טועה,